אז אני מזכירה לנו שהגמרא, סיפרנו את כל הסיפור מהגמרא שאנחנו מכירות מהגן, של אותם שניים שרצו להקנית את הלל, זוכרות? רצו להצבן אותו בשפה פשוטה, ואפילו הם התערבו על זה על 400 זוז, ומי יצליח ככה להוציא אותו משלבתו, ואחד מהם בא אליו בערב שבת, כן? בין השמשות, שעה שהיא באמת גם ככה לחוצה חוץ מאצלנו. ושאל אותו כל מיני שאלות מאוד מאוד מוזרות על כל מיני עמים שונים וכאלה ואחרים, וכל מיני דברים על, על הגוף שלהם, למה הבבליים, הראשים שלהם סגלגלים וכולי, וכולי, כל מיני שאלות ככה מוזרות. והתחלנו את הפסקה, כן, בקוף י"ב בעמוד 133, שהגמרא באמת אומרת, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמאי. והסברנו שראייה ענוותנית, והנה פתאום נלחץ לי שהייתי שלח את זה בקבוצה של בנות המדרשה, אני קולט שזה עוד שקרוס, רגע נפנים שנייה, כן, יש לנו עדיין, את יודעת, הוואטסאפ בא אחרי שנעלנו, אבל כן, בואו רגע נציא את זה מהראש לי, בסיטואציה הזאת.
יש את השלום.
מה?
אני אגיד את השלום.
לא, למה, בואי נזרום, נהיה זרמנים, אני בן אדם מאוד של שליטה, אני אעשה את זה בואו. אז אמרנו שמבט ענוותני זה מבט שמסתכל פנימה ושם דגש על הטוב הפנימי, שהוא גם אם הוא גנוז. הבאנו את הדוגמה, כן. כן, זה אותו דבר, נסביר את זה עכשיו, בדיוק זה. הגמרא אומרת לנו, כן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמאי. והמבט הענוותני הוא מבט שיש בו סבלנות. למה? כי הוא מבט שמסתכל פנימה, שרואה את הטוב הגנוז, גם אם כרגע הוא לא גלוי לנו. זוכרות שהבאת לכם את הדוגמה על הבן שלי שהמלמד שלו שם לו במחברת קשר, את ההערות הטובות הוא כתב לו, כן, במחברת קשר, ואת ההערות הלא טובות הוא צירף, כן, עם איזה אתר משרדי כזה, בתור איזושהי אמירה שהדברים הלא טובים הם משהו שהם חולפים, והדברים הטובים הם עצמיים, כן, הם חלק מהמהות שלנו. והמבט הענוותני, ותכף נסביר את זה, קשור לענווה, הוא מבט שרואה פנימה, רואה את הטוב, הגנוז, ואפילו מצרף, הרב קורא לזה, מספח את הרע אל הטוב. זאת אומרת, כן, באיזשהו אופן, רואה איך גם מתוך הרע יש צמיחה והופעה של דברים טובים. למה זה נקרא ענווה? כן? ענווה, לפעמים יש לנו איזושהי מחשבה שהענווה זה התבטלות. כן? כאילו בנם שהוא ענב כזה, הוא כאילו לכאורה מבטל את עצמו. ואפילו אנחנו יכולים לקרוא את הסיפור הזה על הלל ולהגיד, כן, הוא נורא מבטל את עצמו. הוא נופל עליו בערב שבת, הוא באמצע להתקלח. ובמקום להגיד לו, סליחה, אני באמצע ההתארגנות, תקבע עם ההרעלה שלי ונדבר ביום שלישי במשרד, כי הוא תבוא עם השאלות, לא יודעת מה, כן? זה לא מה שהוא אומר לו. לכאורה, אתה יכול לקרוא את זה ולהגיד, הוא ממש 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 מבטל את עצמו. ואז קוראים לזה ענווה, ולא. אנחנו צריכים להבין שהענווה זה דווקא בן אדם, בזה מתחילה הפסקה בקור י"ב בהסבר של הרב, שענווה, מבט של ענווה זה מבט שמוכיר את ערך החיים מהצד הפנימי שלהם. זאת אומרת שהבן אדם גם מעריך את עצמו מהצד הפנימי שבו וגם את הסביבה שלו, כן? למרות שהוא נפגש עכשיו עם מישהו שמתנהג בצורה שלילית, הוא עדיין יצליח להחזיק מבט פנימי שאומר יש פה טוב גנוז, יש פה איזה טוב גנוז שצריך להתגלות, והוא גם מאוד יעריך את עצמו. רואים את זה בהמשך הפסקה בשני דברים, אני עושה לכם קצת ספוילר. אחד זה שכל פעם שהוא יוצא, כל פעם הוא קורא לו מבחוץ, מי כאן הלל, מי כאן הלל, שזה בכלל קטע שהוא שואל את זה, כאילו כבר דיברת איתו, אז אתה עוד פעם בא וצועק מי כאן הלל, נגיע לזה כבר אחרי שבוע חזרה. אבל הוא כל פעם, הגמרא אומרת שהוא נתעטף ויצא לקראתו, כן? זאת אומרת, והגמרא חוזרת על זה שכל פעם, ואחד ההסברים למה זה התעטף, זה אפשר לקרוא לזה התלבש, אבל אולי כן, הוא היה נשיא ישראל, דמיינו כמו הגלימה כזאת של הרב הראשי, כן? הוא בעצם מכבד את עצמו, כן? לא זורק על עצמו איזה, לא יודעת מה, סוואטשרט של מחנה הרועה. כן, אלא, או אקונומיקה של יום שישי, תחשבו, ממש הגיוני, זה כזה יום שישי אחר, אבל לא, הוא מתעטף, זאת אומרת, הוא מכבד את עצמו, וככה הוא יוצא לקבל את פני אותו האיש ששואל את השאלות. זאת אומרת, המבט של ענווה הוא לא מבט שמבטל, אלא הפוך, הוא מבט שמוכיר את הערך הפנימי. גם בהמשך, אתם זוכרים לקראת הסוף, יש שם קטע שקראנו, שהוא אומר לו, ראוי הלל שתאבד על ידו 400 זוז. כן? שזה קצת מוזר, הוא כאילו מדבר על עצמו, כאילו באיזשהו מקום אומר, אני שווה את זה, כן? שתאבד בגללי 400 זוז, ואומר, ולו שלא, כן? שאילה לא יקפיד עליך וכו' וכו'. אבל באמת יש פה שתי נקודות שאנחנו רואים שאילה בהחלט מוכיר את הארץ של עצמו, הוא לא מבטל את עצמו, ענווה זה לא ביטול, אלא הפוך, ענווה זה ראיית הערך האמיתי הפנימי של הבן אדם. ודאי שאנחנו מקשרים את הערך הפנימי הזה לריבונו של עולם, גם שאני רוצה לראות את הטוב שגנוז בתוכי, כן? זה, כדי שזה לא יביא אותי לידי גאווה, כן? אני רוצה לקשר את הדברים הטובים האלה למקור שלהם. בסדר? זה סתם דיוק חשוב, כן.
איזה ערך פנימי יש לבן אדם
שבא אליו, כאילו, כן. זו שאלה האמת טובה. אני אגיד כזה דבר, קודם כל יש לו ערך פנימי מצד היותו בן אדם. עוד לפני שאני יודעת את זה, וגם הרבה פעמים בחיים אני אפגש עם משהו, שאני לא רואה, אני לא אראה את הטוב שגנוז בו, לא ישר אני אראה את הטוב, אבל לעצם זה שאני אחזיק מבט, כן, שיש פה טוב, כן, זה כבר יחבר אותי, כן, למושג הזה של הסבלנות, כן, יהיה לי יכולת סבלנית להכיל תהליכים, עד שהטוב הזה יתגלה, כן? תכף נראה שהדרך לגלות את הטוב הזה, זה המחלוקת בין שמאי לבית הלל, כן? לבין הלל או בית הלל, לבין הלל, איך הטוב הזה אמור להתגלות, אבל הבן אדם שיש לו מבט ענוותני, הוא כזה כן, הענוותנות הזאת היא באה עם סבלנות, כן? הסבלנות זה שוב, זה האורך רוח הזה כן, לתהליך. ובאמת נגענו בזה, הבאנו כמה דוגמאות מהעולם של החינוך, כן? כי החינוך זה משהו שהוא תמיד ארוך טווח. כאילו אם נעבוד רק על תוצאות, על הכאן ועכשיו, סיכוי טוב שנרגיש הרבה תחושה של כישלון ואכזבה. ואם נבין שאנחנו כל הזמן עובדים על לסגל מבט פנימי, ויכול להיות שהטוב הזה הוא לא יבוא עכשיו, כן? אבל באיזשהו שלב בדרך, כן, הטוב הזה עתיד לצאת אל הפועל. כן. אז אני חוזרת שוב, ענווה, כן, זה בן אדם שאני מקריאה רגע את המשפט הראשון, הוקרת החיים ובעליהם והאהבה להם צריכה לעולם לבוא מצד הצד העליון שיש בחיים. זאת אומרת, אני מוקיר את מי שמסביבי, אני רואה בו, כן, את המהות שלו, אני מתחבר אליו, אני אוהב אותו מצד הצד הפנימי העליון שבתוכו, אוקיי? עכשיו את שואלת אותי איך זה קשור?
כאילו למה אדם
ענב
הוא?
אדם שיש לו מבט פנימי כזה, כן, של ענבה, שוב, שמכירה בערך, שהערך זה אומר הערך הפנימי וגם כלפי שמיים. כאילו אני ענב כי אני מבינה שמה שיש לי זה מהשם. אני יודעת את מקומי. ענבה זה לדעת את מקומי. ואז ברגע שזה המבט שלי, שהוא מבט פנימי גם כלפי עצמי וגם כלפי המאורעות וגם כלפי אנשים, יהיה לי סבלנות לדרך. יהיה לי סבלנות לטוב שיתגלה. אוקיי? וגם להכיל את הרע. תכף נראה מה עושה לנו התמודדות עם הרע, אבל יהיה לי יותר, יכול יותר סבלנות לתהליך. עכשיו רק אני צריכה שתגידו לי לאן הגענו בפסקה? מי מהמסכמות?
כאילו על הקפדנות.
אוקיי, מעולה. אז בואו נקרא מצד שמאל שורה רביעית מלמעלה, קצת הלכנו אחורה, כן, בעמוד 133, וזה הבירור יושפע בשני אופנים. בעמוד 133, פסקה קוף י"ב, צד שמאל, ארבע שורות מלמעלה, תודה רבה. וזה הבירור יושפע בשני אופנים. באופן הנבטנות והסבלנות, זה אופן אחד, ובאופן הקפדנות והדיוק. בסדר? אז אני מזכירה לנו שהשורות לפני כן דיברו על זה ששניהם מסכימים, גם הלל וגם שמי, שעיקר החיים זה גילוי הטוב הפנימי. העולם הזה הוא בתהליך של תיקון, והמטרה שלנו יותר ויותר לגלות את הטוב שצפון פה בעולם, כן, הטוב האלוקי. על הדרך איך עושים את זה, כאן המחלוקת. בסדר? זאת אומרת, שוב, על זה שיש טוב פנימי אינסופי, כן, גם בתוכנו וגם במאורעות, שגם מאורעות קשים הם אמורים לגלות פה איזשהו טוב בעולם, גם אם אנחנו לא רואים את זה כרגע, זה שניהם מסכימים. עכשיו, זה הבירור יושפע בשני אופנים. אחד זה באופן הנבטנות והסבלנות. ושני זה באופן הקפדנות והדיוק. הנבטנות, תראה איך גדול הוא כוח הצדק והטוב. החוק המושרש בחיים בחסד עליון, אשר עשה את הכל לתכלית הטוב והצדק, עד שגם כל הדברים הרחוקים והמאורעות הקשים, יש ביד הכוח הכללי המוטבע על תכלית החיים, לספחם אל הטוב, להשתמש בהם לתכלית היושר והתיקון הנאה שבחיים. כן? הדרך הנבטנית מדברת על זה שגם שאנחנו נפגשים עם מאורעות לא טובים, כן? עם דברים קשים, אנחנו נלמד לפתח ראייה איך לספח את הדברים האלה גם לדברים טובים. עולה לי הסיפור של עזרא שוורץ, אני מניחה שראיתם דברים שהוא כתב, אדם באמת, כן, למי שלא מודכן, נגיד רגע, כן, שעזרא הוא היה נשוי לרעות שוורץ, כן, שלמדה פה, שנהרגה בתאונת דרכים בבקעה, והוא, ובעצם הוא יצא באיזשהו קמפיין לשיפור כביש 90, כן, להרחיב בעצם את הכביש. חלק מהסיפור שהיא, ככה מבירורים שאני עשיתי, הבנתי שהיא החליקה כאילו עם הרכב שלה, והיא בעצם הגיעה לנתיב השני, והמסעית עברה ממול, לא היה לו אפשרות, לא היה לו יכולת כאילו לעצור. כן, בכלל, בדיוק, גם באזור זה, ובכלל, בכביש הזה באמת יש הרבה מאוד תאונות. ובעצם חלק ממה שאני קראתי, אני קראתי איזה שני דברים שהוא כתב שהגיעו אליי, שהוא בעצם אומר, זה דבר מדהים, כאילו כל הדיבור שלו, הוא לא אומר כמה גרוע, כמה לא טוב, כמה, כן, איך כאילו חיים נהרסים. זה ודאי שכאילו יש את זה שם איפשהו, אבל בעיקר האמירה שלו, שאנחנו בחלק מתהליך של גאולה, כן, ועם ישראל שב לארצו, והארץ הפיזית צריכה להכיל את התהליך הרוחני שהעם הזה עובר, ולכן אנחנו צריכים שגם הכבישים יהיו יותר מתוקנים. ראיתם את זה שככה? אני טועה, אם רק אני כאילו ראיתי את זה, נכון? לא, אם רק אני כאילו פירשתי את זה, זה מה שהוא אומר, כן? אבל הוא ממש אומר את זה ככה. שבעצם הוא אומר שצריך, כן? כן, זהו, זה מה שהגיע אליי, מה שהוא כאילו שלח לסימן רב ניר. ובעצם, כן, זה מדהים איך מתוך מציאות שברור שהיא רעה, בכלל אין מה לדבר, כן, הוא, מה שהרב כותב פה, מספח את זה לטוב, זה לא אומר שהוא לא, כמובן, מרגיש את הכאב ומתאבל, זה ברור שזה לא העניין, אבל המקום, כן, על לסגל מבט פנימי על המציאות, זה לבוא ולהגיד גם אם יש פה עכשיו סיטואציה שהיא רעה, שברור שהיא רעה, אנחנו רוצים להביא אותה למקום של תיקון, כן, הוא מדבר על זה, להרחיב, כן, הרחבת ה... כן, הרחבת הכביש, אני מרגישה שזה כאילו משהו שהוא ברמה המעשית, אבל הוא באמת, כן, יש בו גם מימד פנימי רוחני. אז הנבטנות, תראה איך גדול הוא כוח הצדק והטוב, החוק המושרש בחיים בחסד עליון, אשר עשה את הכל לתכלית הטוב והצדק, עד שגם כל הדברים הרחוקים והמאורעות הקשים, יש ביד הכוח הכללי המוטבע על תכלית החיים לספחם אל הטוב, ולהשתמש בהם לתכלית היושר והתיקון הנאה שבחיים. בואו נראה מה זה הקפדנות. והקפדנות אומנם תשמש להראות לדעת כי המרכז שאליו כל צדי החיים ונטיותיהם צריכים לפנות הוא רק הטוב והצדק. והראוי לבל ניכשל על ידי מחזה הסבלנות לדמות כי כל הצדדים המתגלים כמו שהם בניבולם הם הם על דרכי הטובה, והנכון להחזיק בם כשהם לעצמם. תראו איזה דבר מדהים. מה בעצם אומרת הקפדנות של שמי? גם שמי מסכים, כן, שבאמת המרכז של החיים שלנו זה הטוב. זה ברור, ושהמהות שלנו זה לאפשר לטוב הזה להתגלות. ושאנחנו בחלק מתהליך של תיקון, שכל הזמן אנחנו גם, כן, עובדות על עצמנו לגלות את הטוב שבתוכנו, וגם בסביבה שלנו, וגם במאורות, זה לסגל מבט ענוותני. אבל, הוא אומר כזה דבר. אם נלך בדרך של הלל, ונשים כל הזמן את הדגש על הטוב, יש בזה סכנה ממש גדולה. והסכנה היא, שיהיה לנו כל כך סבלנות והכלה, שגם לדברים, זה ששמאי אומר, שגם לדברים לא טובים, נקרא לזה שזה טוב. אני מסבירה, כן? שמאי אומר כזה דבר, ברור שהמטרה שהטוב יצא לפועל, זה ברור, כן, שכל אחת מאיתנו רוצה שהנשמה שלה, הפנימית, הטובה, האינסופית, תבוא לידי ביטוי, וגם בסביבה שלה, וגם שנראה את כל הטוב מתגלה במציאות, זה ברור. בדרך אנחנו נפגשים עם דברים לא טובים. אלה הם חיים, כן? אם נסגל, כן, שמאי אומר, אם נסגל דרך שכל הזמן שמה דגש על הטוב, אנחנו עלולים לקרוא לרע טוב, כמו הדוגמה, נראה לי אמרתי את זה פעם שעברה, שילד עכשיו בא, נותן סתירה למישהו, ואז אמא שלו אומרת, אוי, רצית ללטף אותו, נכון? כזה מעצבן שאומרים כאלה דברים, נכון? למה? לא, הוא לא רוצה ללטף אותו, הוא רוצה להרביץ לו. זה דוגמה לסכנה, שענוותנות, נקרא לזה יתר, מביאה לאובר סבלנות, כן? ואז אתה בעצם קורא למשהו שהוא לא טוב, אתה קורא לו טוב, כי אתה אומר, לא, הוא רצה ללטף. לא, הוא לא רצה ללטף, הוא רצה להרביץ. בשביל זה יש את הקול של שמי. שמי בעצם אומר, כן? צריך להתעסק בשלילה. לשים לב, כל הזמן להדגיש מה הוא לא טוב. כן? שוב, אני מסבירה. הענוותנות אומרת, אנחנו לא נעסוק כל היום בשלילה, במה שלא טוב, נעסוק בטוב, נרחיב אותו, ניתן לו מקום, נסתגל כל הזמן, נחזיק מבט פנימי כזה, וזה כבר ממילא, כן, יעזור לנו לספח, עוד רגע, לספח גם דברים שהם לא טובים, להוציא מהם את הטוב, כן, לראות עדיין את הנקודה הפנימית. שמאי אומר, זה סכנה גדולה מדי. זה סכנה גדולה מדי. אם כל דבר נגיד, כן, שהוא באמת טוב, ונשים מאוד מאוד דגש על הטוב, אנחנו עלולים להגיע למצב שנהיה כל כך מכילים, שגם דברים שהם לא טובים, נקרא להם טובים. כן, שנייה רגע. כן.
הוא גם, ממש לא שומר על זה. יש כאילו זהירות ויש זריזות.
כן, קודם צריך את
הגבולות. קודם תהיה זהיר, קודם תדע ממה אתה מתרחק.
כן.
ואחרי זה תהיה זריז בדברים שחשובים לך, וגם בדברים, כאילו, וגם תהיה זריז בדברים שאתה מתרחק מהם, כאילו,
כן. שלא יתרצו לך. נכון, את צודקת, כאילו, את אומרת, רגע, זה הפוך. מהמון דברים שאנחנו תמיד למדנו אותם. תכף אני אתייחס לזה. כן.
המשנה קודמת לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי. כאילו זה נשמע, אני גם מסכימה עם אבי באיזשהו אופן, כן? אי אפשר להיות רק ענוותן כהלל.
נכון.
כי זה קצת ראייה נאיבית על המציאות.
נכון.
אז למה אומרים לנו, אל תהיה קפדן?
לא רק זה, אני מחריפה את השאלה שלך. כאילו הוא אומר, לעולם יהיה אדם. כאילו הגיוני יותר, נכון, היית אומר, לעולם יהיה אדם, קצת הלל, קצת שמאי, באיזון זה, כאילו, נכון?
דווקא
השמיים
הוא הרבה יותר
נמצא
אצלנו בחיים,
ואנחנו
צריכים דווקא
להתנגל למה
של
הנהבת יתר, את העומק, את הטוב. א', אני חושבת שאת צודקת, שמהרבה בחינות יש משהו בעמדה של שמאי, כן? תכף נראה כאילו למה, איך הרב מסביר את זה, את האמירה הממש ממש קיצונית הזאת של הגמרא שאומרת לנו, לא ללכת בדרך של שמאי. יש פה באמת אמירה מאוד, צריך להבין אותה. אני חושבת שיש בזה משהו שכאילו, שאולי, אולי, יש משהו בדרך של שמי, בשלילה, שאולי זה באופן טבעי דומיננטי, וצריך לחזק את הדרך שלי, למרות שאני מסתכל, כי זה לא מה שהרב מסביר פה, כן? וכאילו, גם אני, זה עבר לי בראש, שככל שאתה לומד את זה יותר, אני מרגישה שככל שאתה לומד את הפסקאות האלה יותר, יותר עולה לך הדרך של שמי. כאילו זה כזה, אנחנו אומרים לך, אל תהיה שמי, תהיה רק הלל, ותוך כדי שאנחנו לומדות, אתם תראו שזה כזה ישר מתעורר, אבל מה זאת אומרת, חייבים כאילו, חייבים את המשהו שיגיד זה לא טוב, כן? חייבים את הקול הזה בעולם. אז אני רגע אתן איזושהי תשובה שגם הרב תכף אנחנו נראה שהוא כותב אותה, שבעצם אנחנו צריכים להבין שהגמרא מתכוונת פה לשיטת חיים. זאת אומרת, לבריאות. זה לאו דווקא בפרקטיקה. כאילו בפרקטיקה תכף נבין שבאמת יש זמנים שאנחנו צריכים, נקרא לזה, להשתמש בדרך של שמי, לבוא ולהגיד זה לא. כן? זה לא טוב. כאילו לקרוא לילד בשמו מה לא טוב. אבל בתור שיטת חיים זה לעולם. בתור שיטת חיים, תכף נראה שהרב ממש מסביר לנו, שיש יותר סכנות בללכת בדרך של שמי. לצורך העניין, אם בן אדם הוא בתור שיטת חיים, הוא הולך בדרך של שמי, הוא קפדן. הוא כל היום מתעסק במה לא שייך אל הטוב. במה לא טוב, בתופעות השליליות, כן? מה זה? יפה, זה מביא לכמה דברים. קודם כל באמת לריחוק מעצמך. בואו ניקח את זה לדוגמה של העבודה שלנו עם עצמנו. אם אני כל היום מתעסק רק במה לא טוב בי, כן? רק במה שאני אומרת, אוקיי, אני יודעת, שמעתי, יש בי טוב, צפון, מהמם, נשמה, מדהים. אבל כל היום אני נפגשת עם מה שלא טוב בי, אז כל היום אני אהיה במלחמה עם הדברים שמרחיקים אותי מהטוב. כן? בסופו של דבר, זה יביא לריחוק שלי מעצמי. זה לא יגרום לי יותר להופיע טוב. זה לא. אני כל היום אהיה במלחמה. תכף נראה שהרב...
מלחמה עם מי?
עם עצמי. קודם כל עם עצמי. אם כל היום אני רק אתעסק במה אני לא, איפה אני לא טובה. כן? אני מחזירה אתכם לדוגמה שכבר אמרת לכם אלף פעמים על האמא, יש לי אמא הכי טובה, נכון, הכי טובה משבחה. אתם אמרות לשלוט בדוגמה הזאת, אתם מסתכלות עליי כי אתם לא יודעת מה מדובר. תודה רבה על ההנהון, תודה, כן, לא, אז אני אחזור, כי תכף יש לכם שבוע חזרה, חוזרים גם על כל הדוגמאות. לא באמת, כן. כן, על ה... נו, אני לא צריכה לחזור על זה, אתם ממש מכירות את זה, כן? בקיצור, על המקום שמנחיח את הדברים הטובים. כן? ואז יכול להיות, זה חוזר לנקודה הזאת שאולי באופן טבעי אנחנו רואים את הלא טוב והמקום ששם, כן, במרכז הבמה את הטוב, כן, הוא זה שמביא לחיבור וליותר התקדמות.
רבנית, אבל צריך לשים לב שזה גם, אני לא מרחב. כאילו, אם אני, אין בעיה להתמקד בטוב, אבל אני צריך להגיד, יש מקומות שבהם אני אמא אולי לא טובה.
נכון. רוצה רשימה?
ושם צריך כאילו גם לתקן, אבל כאילו לספר לך את עצמי, אני אמא הכי טובה משהו בחר, זה כאילו...
היי, מאמי, לא לדעת עליו. כן, נכון, זה כאילו לייפות המציאות כזה, הכל מהמם,
תתתתת.
נכון, 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 רגע. אז עוד פעם אנחנו אומרים ככה, ככל ש... זה מדהים, ככל שיותר נדייק את הדרך הזאת של הלל, כן? שתכף נראה שוב, אני חוזרת למה שאמרנו לפני רגע. בתור שיטת חיים, כן? בתור מרכז העבודה שלנו, אנחנו כן צריכים את הדרך של הלל, זאת אומרת, את הדרך הסבלנית ששמה את הטוב במרכז, ומאמינה בתהליך שעוברים עד שהוא יתגלה. אבל... איך?
בגלל זה אומר לעולם?
כן. לעולם. זה כאילו העיקר הכובד. הקול הזה של שמי רות, את אומרת, נכון ממש, כן? וזה בדיוק מה ששמי בא להגיד, זה מה שמדהים. שמי בא להגיד, כן.
לא אני בא להגיד טוב, אבל כאילו להגיד, אני אמא טובה בזה שאני מקשיבה לילדים שלי ואני מסכנת למצב. אני אמא טובה בזה שאני, לא כאילו... אני הכי
דומה משהו בחר. דרך אגב, הדוגמה הזאת, רק שנייה, אני אציל את הכבוד האישי שלי, שזה הייתה הכותרת, ומתחת הזה הייתי צריכה, וזה היה לי עבודה ממש 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 קשה, כאילו היום אני יכולה להגיד את זה בחיוך, אבל זה ממש לא היה בחיוך, הייתי צריכה להתאמץ למצוא את הדברים הטובים, מרוב שהייתי רגילה כל הזמן להתעסק במה אני לא.
בגלל
זה, כאילו הפרטים.
אבל בגלל זה אני חושבת שיותר נורא, כאילו זה הרבה יותר נורא על מיד על חברות וכל זה, שבן אדם לא טוב בכותרת, ואז הם צריכות למצוא, כאילו, לא יודעת, איכשהו להפות את זה, ואני חושבת שאפשר ללכת עם איזה שזה, אני אדם טוב, ובגלל זה זה הרבדנות, בגלל זה זה גם סבלנות, כאילו, שאתה גם מודע בתוך זה, מה אתה צריך לשפר? הדברים
האלה יושבים שם בקבוצה. נכון. אז קודם כל, זה באמת להחזיק קודם כל מבט פנימי שרואה את הטוב. נכון, בדיוק. בגלל זה נקרא ענווה. זה לדעת את מקומך, כן? זה לדעת שקודם כל המהות שלנו היא טובה. ואת צודקת, רות, אני חוזרת מה שאת אומרת, שלא נגיע, החשש הוא שנגיע למצב שהכותרת הזאת היא תהיה כיסוי גם לכל הדברים הלא טובים. זה החשש. דרך אגב, וזה מה ששמאי אומר, כן? שמאי בעצם אומר, תראו, אני קוראת את זה שוב, והקפדנות אומנם תשמש להראות לדעת, כי המרכז שלו כל צדי החיים ונטיותיהם צריכים לפנות הוא רק הטוב והצדק. ברור, הכל מוקד על הטוב. אבל, והראוי לבל להיכשל על ידי מחזה הסבלנות לדמות, זה החשש, כי כל הצדדים המתגלים כמו שהם בניבולם, הם הדרכי הטובה. מה החשש? שבשם הסבלנות אנחנו ניכנס לדמיונות שגם הדברים המנובלים הלא טובים הם טובים. כאילו שנגיד לא, הגירוש מגוש קטיף הוא היה טוב, כן? כאילו מרוב אובר החלה. אבל תשימו לב, שמי הוא מזהיר אותנו מהסכנה הזאת. הסכנה שעולה פה, עולה פה מכולם, כן? זה מדהים אותי כזה כל שנה שאני לומדת את זה, זה כאילו מין... כאילו באיזשהו שלב זה כזה, יש משהו בפסקה הזאת שכאילו מקומם אותך, אתה כזה אומר, לא, מה פתאום, חייבים כאילו, זה לא יכול להיות, חייבים שכאילו, שמישהו יבוא ויגיד מה לא, ומה זה עלי עולם הזה, וכאילו למה מוציאים בכלל את שמי, זה כאילו משהו מתעורר בנו שאומר, זה מסוכן, אבל תשימו לב, זה בדיוק האמירה של שמי, הוא אומר, זה מסוכן להיות יותר מדי בטוב, ובכל זאת הגמרא אומרת בתור שיטת חיים, יותר מסוכן, להיות בשיטת חיים של שמי, ואני אסביר, התחלנו להגיד את זה, בואו נרחיב את זה ותכף נראה את זה בפנים, יותר מסוכן להיות במקום מלחמתי. זה יותר מסוכן מלהיות בטוב, כן? מלהתמקד בטוב כל הזמן, ושאתה עלול לפעמים לקרוא לרע טוב, נכון, יש שם סכנה, אבל הגמרא אומרת לנו יותר מסוכן שנהיה בעמדת חיים של שמי, זאת אומרת, בעמדה שכל הזמן בודקת כל דבר, האם הוא שייך לטוב או לא שייך לטוב. כל עמדה שכל הזמן שוללת, 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 זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב. מה זה יוצר? התחלנו ואמרנו, זה גורם קודם כל לניכור עצמי. כן? תכף נראה שהרב קורא לזה, שזה גורם לאדם להשחית את מידותיו. כן? בהפוך על הפוך, כי את אומרת, אם אני אתעסק במה רע, אז אני אהיה יותר מתוקנת, נכון? כי אני לא איפול למקומות הרעים. לא, לא. הגמרא אומרת לנו והרב מסביר לנו, אם את כל הזמן תתעסקי במערה, כל הזמן תשללי, בסוף זה יגרום לך להיות מושחתת במידות, ולא רק זה, זה יגרום לך למלחמה עם הסביבה כל הזמן, ומלחמה עם המציאות. כל הזמן, כן, את רק תתעסקי בשלילה. וזאת סכנה, הגמרא אומרת לנו, יותר גדולה, מאשר לדבוק בטוב, שעלול להביא, כן, לפעמים, לדמיון שם, שמשהו שהוא רע, הוא גם טוב.
הרבה, יש לו הרבה יותר דיוק בצלירות
הטוב.
כאילו,
ברע
זה כזה לשלול, כל
הזמן
לשלול,
לא רואים את זה. בטוב אתה מדייק את עצמך, בסוף מה באמת כאילו. נכון, את אומרת, יפה, שהראייה של הטוב היא לא הכותרת, אני אמא הכי טובה וזה, מהמם, הכל ורוד. לא. צודקת, גם כדי לדייק את הטוב, כן? אני גם צריכה לעשות שם עבודה, כן? זאת אומרת, הפוך, אני הייתי, כאילו, הייתי אומרת, מחזקת מה שאומרת, כשאני מדייקת את הטוב, כשאני מתעסקת בטוב, כן? אני אגיד משפט, אני אתן דוגמה. כשאני מתעסקת בטוב, כשאני מנחיכה את הטוב, יש משהו בלא טוב שהוא נהיה לי יותר בהיר, כאילו, יותר ברור לי מה לא טוב. דוגמה. נראה לי, הבאתי דוגמה כזאת כבר בעבר, אבל בעיניי זה מאוד חזק, שאת מתקדמת במקום של צניעות בלבוש, בסדר? אז יש משהו שלבשת שנה שעברה והוא הלך סבבה, נכון? ואז כאילו השנה את מגיעה עוד פעם הקיץ, נגיד, ואת לובשת, ואז את אומרת כזה, וואי, פתאום זה כזה לא שייך אלייך. כתוב, לא, איך שנה שעברה לבשתי, לא נראה לי כזה קצר. בלי שהיית באמצע במדרשה, בסדר? ניקח את החיים הנורמליים.
שבוע חזרה לדברות.
כן, בלי זה, סתם. היית במקום אחד, עברה שנה, מה עשית? כאילו, התקדמת בטוב. לא התעסקתי עם הלא ללבוש את הבגד הזה, כי היית כבר בסתיו ובחורף של שבות, ובכלל לא לבשת את הבגד הזה של הקיץ, בסדר? את התעסקת בלהתקדם. הגעת עוד פעם לקיץ, את לובשת את הדבר הזה, ואת אומרת, וואי, זה לא שייך אליי. זה משהו של, ששמנו את הדגש בטוב, ואז ממילא דברים שהם פחות טובים לצורך העניין, הם כאילו לא שייכים לנו פתאום. ואז אנחנו מוצאות עצמנו כל שנה מדייקות הבגדים וחייבות לקנות בגד חדש.
אבל אני, כן. אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין, אני ממש חושבת על מה שהרבנית הגיעה בפרט שיעור עם הילד שאם אומרת לו, רצית לתת כאילו, יש, לא, אני חושבת, זה לא עובד ככה.
נכון, זה דוגמה לא טובה. כן?
אז כן בשמה.
זה, כן, שנייה. אוקיי, ואת מדייקת אותי את הנקודה. יפה. בית שמאי אומר שאנחנו עלולים להגיד על סתירה הוא רצה ללטף, בסדר? נכון? זאת אומרת, עסקה אומרת נכון. חייבים את הקול הזה של בית שמאי בעולם. כן? חייבים את הקול הזה. באמת, בית שמאי הוא צודק. אם היה רק את הקול של בית הלל בעולם, זה חשש גדול. חשש גדול שהקול, כן, הסבלנות היא תהיה כל כך עם שוליים רחבים שהיא תכיל כל דבר. אבל אני חוזרת אתכם לזה שהגמרא אומרת, כן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, כשיטת חיים, כן, כבסיס לעבודה שלנו, אנחנו צריכים לדבוק בדרך של הלל. שמאי, תכף נראה, שמאי זה לא איזה בן אדם מהרחוב שאמר איזה משהו והגמרא אומרת לנו לא, אל תקשיבו לו. לא, דמיינו את הרב מרדכי אליהו ואת הרב עובדיה לצורך העניין, כן? מי שזכה, כן, לחיות, כן, מי שזכה ממש לראות את שניהם. אז באמת, זה שני גדולי עולם, כל אחד אומר פה איזושהי אמירה, והגמרא אומרת, בתור שיטת חיים נקרא לזה להמונים, לכל הפרטים, תכף נראה שהרב מסביר לנו את זה, הדרך של בית הלל היא הדרך שתביא יותר לתיקון ויותר להופעה של הטוב. עוד שני משפטים, אבל תזכרו ששמאי, כן, שוב, אני חוזרת למה שאמרתי לפני שנייה, הוא לא בן אדם מהרחוב שאומרים לנו, לא, לא, אל תקשיבו לו. כן, זה לא העניין. אומרים, בתור הוראה לבני אדם, הסכנה בללכת בדרך של שמאי היא סכנה גדולה מדי. אבל, זה טוב שיהיה את הקול של שמאי, לא סתם, יש פה, וגם בהמשך הגמרא, כן, מביאים עוד מקומות של הקפדנות הזאת של שמאי, וזה גם הקול שעולה כאן, צריך את הקול הזה. כן, חייבים את הקול שאומר, תיזהרו, שימו לב, שמרוב מבט סבלני, לא תקראו לסתירה ליטוף לצורך העניין. כן.
אני חושבת שמה
שהתחלת בדיוק,
שהוא כתוב, בל יהיה קפדן כשמאי, זה לא אני אקפיד כשמאי. זה כתוב באופן כללי, זה כמו להביא בין שקרן לאדם שמשקר.
אה, יפה.
כאילו, בין אדם ששקר לבין אדם
שקרן. שקרן
זה כאילו כולל הכל, אז
אל תהיה
קפדן באופן כללי. אבל...
אתה יכול להקפיד לפעמים. מקסים! יפה, לא, זה ברמת הלכתוב.
אבל נראה לי ששמאי הוא קצת תלוי בעילן, כאילו אני חושבת שבסוף אנחנו לא יכולים כאילו להתעסק ברעים, אין לנו את האמונה בטוב, כי אז למה אני בכלל?
יפה.
כאילו, אני, יש לי דברים לתקן, אם אני מאמינה שיש פה מה לתקן, כאילו שיש לאן להגיע.
נכון, כאילו, את אומרת, אני יכולה לשלול משהו שהוא לא טוב, כי אני יודעת מה הוא הטוב.
כן, וגם כי אני מאמינה שיש פה מה לתקן, כאילו אין לי לאן להגיע, אז...
נכון, שזה גם מעניין, ששוב, השלילה היא תמיד אל מול הטוב, והטוב הוא גם בתור עצמו, הוא לא צריך את הניגוד. בואו נקרא את זה בפנים.
אולי ששמאי היה באמת בדרגה כזו קבועה, שהוא יכול גם להכיל, כאילו, להיות כזה טוב.
נכון. נכון, מה שאת אומרת, עכשיו תכף נראה את זה ממש כתוב, שיש, זה הכוונה שהקול של שמאי צריך אותו בעולם, כן, שזה... שלמדרגה שלו, כן, לכל הזה שלו, זה יתאים. אבל ברמת הוראה להמונים, כן, כאילו מה נכון לכולם, כן, בגלל זה האמירה פה של הגמרא, זה לכולם. בתור הוראה לעם, כן, זה לא נכון לחיות לפי זה, בדיוק.
להפיל
לעבוד,
שהכל יהיה לפי בית שמיים.
בית שמיים, נכון.
ואז מה זאת אומרת?
לא יודעת, זה באמת שאלה.
אני אומרת שכולו טוב, פשוט.
כן, אולי לא נצטרך להתעסק ברך, אני לא יודעת, זה באמת. ושאלה לרב רונן ולחזר ולהגיד לי מה הוא אומר. על העולמות עליונים, עם בינה מאוד, אני יותר בכביסה ובכלים. טוב. אוקיי, אז קראנו על הקפדנות, כן, אמרנו, והרוי לבל ניכשל על ידי מחזה הסבלנות לדמות, כי כל הצדדים המתגלים כמו שהם בניבולם, הם המה דרכי הטובה, והנכון להחזיק בם כשהם לעצמם. דרך אגב, הרבנית עדי, היא לא רק בעולמות עליונים, היא מתקתקת בית, חבל לכם על עצמם. רק שיהיה ברור, שיהיה ברור. היא מספר לבן דוד שלי כידוע, אז... כן, מה לא ידעתם? ידוע, מנות, ידוע. כן, בגלל זה אני מרשה לה. ממש, היא ממש המדרשה שלי. כמו שבנות אמרו לי פה, שבלימוד עם ההורים, היה עיניה שלך. שלי. זה לא הצחיק אותי. זה לא שלי, חבר'ה. מפתיע, זה לא שלי. על כן, אוי, יוצאתי אותך מריכוז. על כן, אדון כל המעשים. שימו לב, על כן אדון כל המעשים ששתל בעולמו מאורים גדולים, מי זה המאורים הגדולים? אני בודק לכם קשב, יפה, הלל ושמה. חכמי לב, לאורות את המין האנושי, אורחות צדק, נתן כוחות מחולפים בנפשות שונות של ענקי הרוח. אותם בעלי הדעה הגדולה שברוב חוכמתם ובגדולת נפשם, הם בוררים להם דרך לעצמם, איך להדריך את עצמם ואת בני דורם, ואיך להשפיע גם כן על הדורות הבאים בכוחם הנשגב. יש מהם, כן, מהגדולים האלה, מהלל ושמי, שפנו לפי כישרונם לכבוש את הדרך המרכזי, ללמד את עצם היסוד של מרכז החיים, שנבנה על פי הקפדנות והמחאה היותר נמרצה לכל נטייה זרה ומעוותת. כן, זה מי שעסוק בלשלול, להגיד, זה מה תרבות המערב, לא להתקרב, סיכון, כן. זה קולות של בית של שמאי, סליחה, לא של בית שמאי, של שמאי. ויש אשר בחרו ללמד את גודל כישרון המרכז ואיכותו הנהדרה, איך יש בכוחו לחולל נפלאות כאלה, להפך את כל הדברים שהם תפלים לו בחיים למען תעודתו. ובזה ממילא יש די לימוד לכונן את המגמה הפנימית רק אל התכלית היותר נשגבת ויותר קדושה ונאצלת. כל מעשיך היו לשם שמיים. זה היה המקום שממנו נתפלגו הכוחות האדירים, שהיו למאורים במחנה ישראל, הלל ושמיים, שזה פעל בהנבנותו להורות על איכות התכלית שבחיים ועל רוחב כוחה, וזה פעל בקפדנותו להורות על הצד הכמותי שבתכלית החיים, להטביע את החותם במקומו הראוי לו. כן, הרב מוסיף לנו פה את הנושא של האיכות והכמות. כן, הוא בעצם אומר, הלל מתעסק באיכות. כן, הוא כל הזמן יצביע על הטוב, על המהות, ופחות יתעסק בכמות מצד התוצאות. כן, זאת אומרת, הוא פחות יהיה עסוק, נקרא לזה, באיך זה נראה כרגע. אתמול אחד הבנים שלי חזר עם תעודה הביתה. אחד הסיטואציה טוב, שעשעות, אין מה לומר. אז ואני הייתי באמצע לשטוף כלים, מפתיע. ואז הוא אמר לי, טוב אמא, אני מקריא לך את הציונים. אני אומר, מה פתאום, אתה מקריא לי את הציונים? תקריא לי את ההערות, כאילו... ההערות, אתה רוצה לשמוע מה, כאילו, מה רב שלך אומר, מה זה... כן, אנחנו רוצים לסגל מבט פנימי, כן, שיותר שם לב להערות ופחות לציונים כרגע, כן, אם... אם קיבלת ציון כזה, כן, או אחר, אלא יותר על הדרך, לא בתור מקום שמזלזל, דרך אגב, הציונים היו אחלה, אני חייבת להגיד. השם, נס. נס שכזה. קורה. לא, הם מאוד חכמים, הילדים שהם רק לא כל כך אוהבים, נשאר ללמוד. בגדול. אפשר להבין אותם. בכל אופן, כן, המאורים הגדולים האלה, הלל ושמאי, הלל בהנבנותו הורה יותר לשים דגש על האיכות, כן, על המהות, על הפנים, על הטוב. ושמי יותר התעסק בצד הכמותי, מצד השלילה של מה שבפועל, נקרא לזה, התגלה בצורה מקולקלת. כן, שם יותר דגש על זה. כן.
לא הבנתי איך
בקשור לכמותי והיפיתי. שהילל אומר, שים דגש כל הזמן על הטוב, על המהות, כן? מתוך זה, כן? זה כבר ישפיע על הרע, מתוך זה נספח אפילו, כן? את הרע אל הטוב, נראה איזה טוב עתיד לצאת ממנו, יתעסק כל הזמן במהות, והוא יהיה הרבה יותר סבלני לדרך, כאילו הוא יהיה פחות בעול על התוצאות. נכון? כרגע בוא ניתן את הדוגמה של המדינה, בסדר? המדינה שלנו ברור שהיא לא במצב מתוקן. השאלה אם אנחנו בתור ציבור כל הזמן נעסוק בכמה המדינה היא לא במצב המתוקן שלה, ואז היא יגרום לריחוק, כן? ולחוסר גיוס לצבא, וניתוק וכו' וכו', כן? או שאנחנו נשים את המוקד על זה שהמדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו, כן? ושהיא, כן, במקום שלה זה כבר מקום, כן? מאוד מתקדם מבחינת תהליך של הגאולה. ומתוך זה אנחנו גם, יהיה לנו יותר כוחות ומוטיבציה לקחת חלק בכל מרחבי החיים, בחינוך, בצבא, בכלכלה וכו' וכו', לאפשר להמשיך את התיקון ואת ההתקדמות. מבינה? כאילו המבט הזה, הוא רלוונטי גם לכל אחד מעצמנו על המקומות המתוקנים שלה והמקולקלים שלה וזה, וזה הולך עד המבט הרחב על מאורעות שקורים לנו בחיים, האם כל דבר שקורה לי לא טוב, אני אסתגל לעצמי מבט פנימי, שלפעמים אני לא אראה אותו בהתחלה בכלל, 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 כן? אבל הוא עתיד לצאת, וגם ביחס לדברים כלליים, כמו למשל היחס למדינה, כן? בתור דוגמה. הסכנה, כן? שמעתי את המילה מסוכן? נכון? יפה, שלא נצא כאילו, איך הוא קרא לזה ילדי הקפות של המדינה, נכון? אנחנו ממש ילדי הקפות, יש לומר. אבל באמת זאת הסכנה, והנה חיכיתי, כי ישר שאנחנו אומרים את זה, עולה לנו הקול של שמאי שאומר, רגע, יש פה סכנה, יש פה סכנה שנגיד הכל מדהים, הכל מהמם, וכן, ונהיה, כן, כמו שסמוטריץ' נראה לי אמר את זה, כן, שנהיה ילדי הקפות של המדינה, אבל...
ולא נפעל כאילו, לא נעשה בבנג'ה?
כן, כאילו שאנחנו סוחבים את כל העול וכאילו סוחבים גם את כל ההשפלות וכו' וכו'. כן, זה לא המצב. זה באמת נכון ששוב, יש לנו זמנים, שזה קצת מה שהאלת אמרה, שזה לא לפעול בקפדנות, אלא במהות אתה לא רוצה לסגל עצמך דרך חיים של להיות קפדן. יש זמנים, כן? עכשיו, ודאי שאנחנו נשתמש, יהיה איזה משהו, אנחנו נעשה הפגנות, לא שזה עוזר, אבל נעשה דברים, כן, שיכולים, שמביאים אותנו לידי פעולה של התקוממות נגד הרע. זה ברור, זה כמו אם אני חוזרת לדוגמה של אמא וילד. ברור שהיא לא תגיד לו, רק אתה, אם היא תגיד לו, רצית ללטף אותו וזה וזה, היא באמת לא, כן, לא הבינה את הרעיון. הרעיון הוא להחזיק מבט פנימי על הילד, להחזיק בזה, ועדיין לדעת לשים את הגבולות. כן, סיפרתי לכם שאחד מהילדים שלי, שהוא היה כזה שובב שהייתי יושבת לידו בלילה, אמרתי לכם, הייתי יושבת לידו בלילה, ממש, כאילו הייתי צריכה שכשהוא ישן ולא זז, זה היה הזמן היחיד שאולי זז, כאילו להיזכר בכל הטוב שקיים בו, מרוב שזה הייתה, כן, תקופה קשה כזאת, היינו הולכים ברחוב, היה צריך כל מיני דברים, ואני רציתי לקבור את עצמי, והיו כל מיני כאלה סיטואציות, ממש הייתי, קבוע, אם הייתי יוצאת איתם, הייתי חוזרת, אבל הייתה פיזית בוכה, איזה, כאילו היה, ואז בלילה, ממש הייתה תקופה שהייתי שמה כיסא כזה לידו, ו... ממש מתבוננת עליו ונזכרת בכל הטוב המדהים שיש בילד הזה, שביום יום, כן, היה תקופה שכמעט לא ראו את זה, כן? ורוב היום הייתי צריכה לעסוק בגבולות, גבולות, גבולות, זה אחד הדברים המבלסים, כן? אבל היכולת שלך, כן, להחזיק מבט פנימי זה דבר שצריך להתאמץ עליו, כן? ויכולת, מה שאמרת מקודם, שיכולת שהתפיסה של שמאי זה מה שאולי יותר רווח אצל הרבה מאיתנו, כן? שהסכנה. נראה לי שיש גם וגם. בכל אופן, זה העניין של האיכותי והכמותי, כן? שפחות התוצאות. אז נגדיר את זה שהמחלוקת ביניהם זה ברמה המעשית, כאילו איך מופיעים את הטוב הזה. בואו נמשיך. על כן, באלו ענקים וכיוצא בהם, שראויים להיות מבררי דרך לעצמם ולעמוד כעמוד אש, להאיר את מחשקי הרבים והעצומים, כן? הלל ושמי, אין לדון כלל לומר מי עדיף ממי. תראו איזה דבר מדהים. כאילו, הגמרא אומרת לנו, לעולם, יהיה אדם ענוותם כהלל, אל תהיה כשמי. עכשיו הרב קוק, כשהוא מסביר לנו, הוא אומר, רגע, שרק שיהיה ברור, כאילו, אנחנו לא באמת מתעסקים במישהו שאחד שהוא יותר עדיף מהשני. איזה כוח יותר נהדר ויותר צריך להיות יקר וחביב. כמו שאין ניתן משקל על כוח האור והחום, כי הוא אומר צריך את שניהם. צריך גם את הכוח של הלל וגם את הכוח של שמאי, כמו שאמרתם פה, כן, גם את הכל הזה. איזה מהם יותר נאה ויותר מתוקן, כי כל אחד פועל את פעולתו במקומו וערכו. אומנם, רק יחידים הינם אלה שאינם צריכים להעמיד להם מופת להיות להם למשל הדרך חייהם, כי אם הם בעצמם כוחם רב לצעוד הדרך הישרה שהם רואים בעינם, החודרת לטוב להם ולבריאות. אבל רוב הדעלמה הם צריכים להעמיד להם למופת אנשי רוח וגדולי הנפש, ללכת בעקבותיהם בערך ההשפעה של התוויית הדרך לכל אדם. כן, הרב אומר לנו, יש אותם את שני הענקים האלה שהם מביאים דרכי חיים, ואת רוב העם שהוא צריך ענקי רוח שינהיגו אותו. על זה הורו לנו חז"ל, ששונה היא מאוד מידת הענוותנות ממידת הקפדנות. כן, הרב משתמש פה במילה השפעה, הוא אחר כך משתמש בה עוד פעם, שבעצם אומר כזה דבר. יש פה הנחיה מעשית. בהנחיה המעשית, האמירה אומרת, עיקר הדרך שלנו צריכה להיות התמקדות בטוב. כן? אני זוכרת שאני בשב המדרשה, כל פעם הייתי חוזרת הביתה ומרגישה פער מטורף בין כאילו מה שאני לומדת לבין הבית שגדלתי בו. פתאום זה יצר לי מלא מלא ביקורת כזה על ההורים שלי וזה, ואיך אתם קוראים אצלכם דתי, וכל מיני דברים שאני מניחה שיש פה גם כאלה חלקן שגם מתמודדות עם זה. ואני זוכרת שבשלב אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות שאם אני מתקרבת לדרך התורה, זה ירחיק אותי. כאילו, דרך התורה היא אמורה לעשות תהליך של התקרבות. בסוגריים אני אומרת שיכול להיות שלב מסוים של התרחקות, כן? כמו שלב הנסירה, שאנחנו רואים את זה בהרבה דברים, שצריך איזושהי התרחקות כדי ליצור אחר כך התקרבות ממקום יותר בוגר וכו'. אני נלמד על זה איזה פסקה נורא יפה בהמשך השנה. אבל מטרה, כי אני זוכרת שאני אמרתי לעצמי שאני לא יכול להיות שאני אבוא הביתה ואני רק אשלול. רק אני אגיד זה לא וזה לא וזה לא וזה. כן? אלא המטרה היא שלנו לסגל, כן, את המבט הפנימי, כן, שרואה את הטוב, גם אם הוא צפון וגם, כן, אם הוא גלוי, גם אם הוא צפון והוא יתגלה בהמשך. הרב משתמש פה במילה השפעה, כי הוא אומר כזה דבר, נכון, בתור הוראה מיידית לחיים, תלכו בדרך של הלל. אבל יש השפעה של הגדולים האלה, זאת אומרת, הקול של שמאי, כמו שאמרנו, הוא קול שנשמע בעולם, והוא משפיע. הוא משפיע. הראיה, כולכן, כל אחת, כל מי שערנית פה, כן, כן, זה קפץ לסתם, ממש רובכן ערניות. כן.
אני?
לא? ששמעת. בערך ההשפעה של התוויית הדרך לכל אדם. על זה הורו לנו חז"ל, ששונה היא מאוד מידת הענוותנות ממידת הקפדנות. מידת הענוותנות היא טובה כשהיא לעצמה במקורה, אצל המקור הגדול והענקי, מי זה? אני עושה לכם בדיקת זה, איך? הלל. אני אומרת שוב, על זה הורו לנו חז"ל ששונה היא מאוד מידת הענוותנות ממידת הקפדנות. מידת הענוותנות היא טובה כשהיא לעצמה במקורה, אצל המקור הגדול והענקי, זה הלל, שממציא לו דרכו ברום ערכה הכביר, וטובה גם כן בהשפעתה על כל אדם. גם כן הקטנים הרבה ממנו שיציגו למשל את המידה הנחמדה היא להטות כלפי חסד ולהכריע את הצדדים המרובים שנוטים מן הטוב אל הטוב והחסד והיושר. אף על פי שלא תעלה ביד הקטן את אשר עלה ביד הגדול. כן, זאת אומרת. שנייה. הרבה אמרנו כזה דבר. מידת הענוותנות היא טובה גם להילל במקור, אבל היא טובה גם בהדרכה לרבים. נכון? כל אחד לפי ערכו. כל אחד לפי ערכו, אבל כל אחד לפי ערכו יעשה את העבודה הזאת של הגברת המבט הטוב, הפנימי. אני חוזרת לדוגמה של קודם כל לסגל מבט טוב על עצמנו, כן? ולהכריע את הצדדים המרובים שנוטים מן הטוב, אל הטוב החסד והיושר. אף על פי שלא תעלה ביד הקטן את אשר עלה ביד הגדול, בסדר? מכל מקום הרבה טוב ושלום ישפט בעולם על ידי המידה הטובה הזאת. מה הרווחנו בזה? זה יוסיף הרבה טוב בעולם. עכשיו תראו, מה עם הקפדנות? מה שאין כן הקפדנות, אם היא טובה במקורה, כן, היא טובה, שמי, הקול של זה טוב שיש את הקול הזה. אצל הענק שבהשגחה האלוקית הוא עמד לפלס דרך החיים לפני אדם רב, להראות באצבע על מרכז היושר והצדק הנכסף התכליתי, אבל איננו טוב, כי אם באיש הגדול המקורי, אבל אם הקטן יציב לו אורח כזה למופת, מה יקרה אם הבן אדם הפרטי יגיד, אני הולך בדרך של שמיים. יש פה שני גדולי ישראל, כן? יש כל מיני דרכים. אני מאמץ את הדרך הזאת בתור דרך מהותית לי, הדרך של הקפדנות ששוללת את מה שלא טוב. בוא נראה מה יקרה. הוא ייפול למדחפות. במילים אחרות, הוא כל הזמן יהיה במלחמה. הוא בקטנו לא יוכל כלל להבחין את מידת מרכז הצדק ומהו הערך של הנטייה הראויה למחאה והתנגדות נמרצה. הוא לא ידע לעשות את המינון הנכון, הוא לאו דווקא ידע בדיוק על מה צריך לשלול ומה לא צריך לשלול. שוב, אני חוזרת לזה שאם זה בתור שיטת חיים, אם הבן אדם אומר, זה הדרך שלי, היא הדרך של שמי. הסכנה פה היא יותר גדולה, כי הוא עלול ליפול למדחפות, הוא כל הזמן יהיה בסוג של מלחמה. הוא לא ידע מה המינון הנכון של המחאה, ונמצא, תראו איזה דבר, ונמצא שמידה הזאת תביאו להשחית את מידותיו. זה פשוט הפוך על הפוך ממה שהיינו חושבים. והיינו חושבים שאם בן אדם יש לו את הדרך של שמי, שהוא כל הזמן, הוא עוסק בשלילה של מה שלו, אז הוא יישאר נורא נורא מתוקן, נכון? כי הוא כל הזמן יתרחק, מה שאמרתם פה על הזהירות וזה, הוא כל הזמן יתרחק ממה לא, לא, זה לא טוב לי, זה לא שייך לי, זה לא דרך השם, זה התרבות המערבית, זה, כן, כל היום כאילו יתעסק בלא. זה נשמע שזה נורא ישמור את הבן אדם במקום מתוקן, לא. אם זה דרך החיים שלו, אם זה עיקר העבודה שלו, זה יגרום לו בדיוק הפוך, הוא ייכנס למצב כל הזמן של שלילה, וכל הזמן של מלחמות, והדבר הראשון שזה יפגע בו, זה ישחית את המידות שלו, כן? ולאבד את שלום הסביבה שהוא חונה בה. מה זה יגרום גם? בדיוק, כאילו גם... נכון? בדיוק, זה יהיה ריחוק גם שלו מעצמו, גם המידות שלו לא יהיו מתוקנות, הוא לא יהיה במקום של שלום, אלא הוא יהיה בדיוק במקום הפוך, כן? שכל הזמן נלחם. כל הזמן נלחם בעצמו, נלחם בסביבה, נלחם בדוד. שוב, אני מזכירה עוד פעם, זה מדובר פה על מישהו שזה כאילו העיקר העבודה שלו. אני מזכירה, תכף נראה את זה שוב שהרב כותב, שברור שצריך את הקול של שמי, כי ברור שאנחנו צריכים לדעת ממה להיזהר, ממה לא שייך, ממה מקלקל, זה ברור. אבל השאלה, מה עיקר העבודה שלנו? נכון.
אבל
אתה
יכול
להיות
נלחם עם הסביבה. כאילו, כל
הזמן לחשוב על המחשבות שלי, נכון, לא טוב, זה לא מדויק, זה לא באידיאל, זה לא כמו שצריך להיות, זה לא כמו... כן, כל הזמן, כל הזמן, כן. נכון, בדיוק, הקפדנות, ושוב, אצל שמי זה בא במקום מתוקן. כן, כנראה, כן, שהוא היה מאוד מחובר אל הטוב, כן, והוא התעסק לשים את המורה הזרה. אבל עליו זה לא ישחית את מידותיו, כי הוא היה גדול. לאדם הפרטי הקטן, העמדה הנפשית הזאת יכולה להיות מאוד 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 מקלקלת.
אבל...
כן.
זה
כמו...
זה
כמו
שאני כאילו... זה לא שהיא הוא אני שואלת. זה לא שהוא לא רוצה את הטוב רע. הוא לא כאילו עסוק בזה שלילי, זה שלילי לא. אלא הוא פשוט עסוק. הוא כאילו מין... בני אדם כאן שהם נשארים כאילו,
אמת, כאילו, צדק. תראי, זה נכון, אבל תשימי לב למילים של הרב שהוא מגדיר את מה זה הקפדנות. הגדרת הקפדנות זה שלילת הרע, כן? ולכן, אם זה היה בן אדם שהוא כל הזמן היה רק מאוד מאוד מכוון אל הטוב, כן? אולי זה יותר קרוב לדרך של הלל. זאת אומרת, שניהם רוצים שהאמת תתגלה, שהטוב. אבל הקפדן הוא מתעסק בשלילה, וזו הבעיה, כן? אני מנסה לחשוב כאילו על משהו מעשי, שכמו שאת עושה כאילו את התנועת יד הזאת, שאת אומר בן אדם שהוא כאילו, הוא כזה דבק בטוב, באידיאל, כן? זה יכול להיות ממקום מאוד חיובי, במקום שיכול להיות שכל הכוחות שלו יבואו לידי ביטוי, כן? בזה שהוא רוצה להופיע את הטוב בעולם, כן? והוא יעשה הכל בשביל זה. זה לא אומר שהוא כל מה להתעסק בשלילה. הקפדן, הבאג במערכת של הקפדנות, היא זה שהבן אדם הוא כל הזמן עסוק במה לא. כן, כאילו יש לי את זה פה בדפים שלי, ציירתי לעצמי כזה שני עיגולים, כן? שניהם גם שמי וגם הלל, יש להם את נקודת הפנים. נקודת הפנים זה הטוב, כן? הלל, הוא שם את הפוקוס על נקודת הפנים, ומתוך זה יוצא החוצה. אוקיי? שמי, יש לו את נקודת הפנים, הוא כל הזמן עסוק בחוץ להתאים אותו אל הטוב. לאפשר למשהו להיכנס רק אם הוא תואם אל הטוב. כאילו התנועת נפש היא הפוכה, כאילו מהחוץ פנימה. ואנחנו רוצים ליצור תנועת נפש של הפנים החוצה, כן? שדבק בטוב, מתוך זה מתייחס אל הרע. כן? כי באמת החשש הוא, שוב, חשש אחד שעולה פה מאוד חזק, שזה הקפדנות צועקת לנו כזה באוזן, שימו לב שלא תקראו לרע שהוא טוב. כן? אני לוקחת לעוד מקום, למשל, אתה עלול לדלג שלבים, כן? לא לקרוא לרע, למשל, אתה חווית עכשיו משהו לא טוב, כן? אתה רוצה להתעסק באיזה טוב יכול לצאת מזה, אבל צריך לוודא שאנחנו לא מדלגים על שלבים, שאנחנו באמת נותנים מקום גם לצורך העניין לכאב, כן? לקושי, למשל, זה עוד מקום שבא לידי ביטוי, כן. הרבנית
אמרה
ששמי,
אז
המילים
שלו הם לא
התקלקלו בגלל הדרך שמי. נכון, לעצמו.
אוקיי, אז דבר ראשון, למה אמרו ששמי היה קפלן, אני הקפלן בשמי, ודבר שני, אם הוא באמת, כאילו, הוא הצליח לעשות את זה, אז למה שלא? זה פשוט שתי גישות יכול להיות שגם אנשים, כמו שמי, יצליחו לחיות את החגת. כמו שאנחנו לא כמו הלל, ויכול להיות שאנחנו קצת לא נצליח את זה כמו הלל, ולא נגיע בדיוק למבנתנות שלו, ככה גם, כאילו, יכול להיות ששמי, הוא ידע לעשות את זה בצורה מדויקת ולהצליח לחיות את זה.
ואנחנו פחות. יפה. אז על זה בדיוק הרב אומר לנו שהסכנה בזה שמישהו ינסה להעתיק את הדרך של שמי, כן? אצל הלל, בן אדם יכול לנסות ללכת בדרכו של הלל ולא כל כך להצליח. לא נורא. עדיין הוא הוסיף הרבה טוב. הוא הוסיף הרבה טוב. מקסימום הוא קצת תשלש לפעמים, כן? את הרעתו. מה אומר לנו? זה לא כל כך נורא. הסכנה פה היא לא כל כך נורא. בן אדם שינסה ללכת בדרך של שמי בפול כוח, כן? הוא ממש בדרך שלו. הסכנה של הקלקול שיבוא מזה היא סכנה כל כך גדולה, עד כדי כך שהגמרא אומרת, אל תנסו לחכות את זה. אל תדאגו, יש את ההשפעה שלו, יש את ההשפעה של שמי, אנחנו שומעות את זה כאן. כאילו הקול של שמי הוא נמצא שם, ויש לנו, כן, בכלל בעבודת הנפש, מקום של זהירות וכו' וכו'. אבל לא לאמץ את זה בתור גישת חיים. כי, כן? כי את אומרת, אז לא, המקסימום זה לא יהיה בדיוק כמו שמי. זאת סכנה גדולה מדי.
אבל
כן?
גם,
איך
אומרת ששאלה,
זה כאילו,
לנמל,
אומרת
שנגיד
ממשים לכם חיכה יותר
מדי
החלה,
וכל
משתעשו נקמה אתכם,
אז הילדים עושים כמו שהם רוצים.
נכון, נכון. אז זה באמת, שוב, זה צריך להיות תפיסה נכונה של המבט האנבטני. המבט האנבטני הוא רואה, כן, שם דגש על הטוב, אבל זה לא שהוא מתעלם מהרע. זה לא שהוא מתעלם מהרע, כן, השבוע אמרה לי איזה אחות, כאילו משהו, קופת חולים, שהיא אומרת, כל ההורים האלה שכל כך מכילים, וזה וזה, הילד בא לקבל חיסון, אני לא מצליחה לחסן אותו, מרוב שכאילו הילד לא רוצה, והאמא לא רוצה להגיד לו, וכאילו, כן, הצחיק אותי, כאילו, כבר איך שהיא תיארה את זה, כאילו, אבל זה לא אומר שהמבט, כן, האנבטני של הלל, הוא כזה שלא שם את הגבולות, כן, ואומר מה לא. זה פשוט לא עיקר העיסוק, כן? זה לא עיקר העיסוק.
אבל הרבנית, בטח גם שמעי, בבסיס עם הידיעה הזאת של
הלל. נכון. זה העניין של הפוקוס על מה ברמה המעשית, היומיומית, כן? מה בעיקר מנחה אותך. כן? בואו נראה את זה בפנים, תראו. לאבד את שלום הסביבה שהוא קונה בה, ואתה לא... אז כן, לעולם יהיה אדם. האדם הנהוג. כלל האדם, צריך מאוד ללימוד והדרכה. וצריך למופת להעמיד דוגמה לנפשו, ללכת בעקבות מי שגדול ממנו, שעשה והצליח. יהיה ענוותן כהלל. את הלל רשאי, וחייב הוא לקחת לו למופת. גם כן על מדרגתו הקטנה. על הלל, צריך לקחת את זה כאיזה נקודת אור כזאת, של ללכת לאור זה, גם אם לא נצליח לגמרי. אבל אל יהיה קפדן כשמי, חלילה להציב למופת את מידת קפדנותו של שמי, שאם טובה וגדולה הייתה לפי ערכו הגדול, לשמי היא הייתה טובה, ואני מוסיפה, זה לא רק לשמי, הקול של איש גדול בעם ישראל שמביא את הקול הזה, זה קול שצריך להיות שם. הנה, ולפי רוב כוח השפעתו, הוא חזר למילה השפעה, השפעה הכוונה, שזה טוב שגם אנחנו מושפעים מהקול הזה של שמי. בסדר, בעיניי זה מאוד... מרגיע את התמונה. שנכון, אנחנו צריכים שעיקר הדרך שלנו תהיה מבט פנימי על הטוב. אבל אל דאגה, יש גם את ההשפעה של שמי, כן? כאילו, יש את הכל הזה. וגדולת שכלו ועצם נדיבת נפשו וכוונתו העליונה והבהירה, אבל אין מידה זו יכולה כלל להיות מועתקת בהעתקה קטנה. אנחנו לא יכולים לעשות קופי פייסט על שמאי, להגיד הנה זו הדרך שלי. לא, כי הסכנה בזה היא יותר גדולה. זה ממש בעיניי חידוש החיים. סכנה יותר גדולה אם אני אעשה קופי פייסט על הדרך של שמאי, ואני אהפוך להיות מלחמה נגד כל העולם. דרך אגב, אני הכי ארחיק כל בן אדם מתורה ומצוות, כן? בתור בן אדם שומר תורה ומצוות, ואני אהיה כל הזמן במלחמה, הכי חילול השם שיש, כן? אבל הסכנה היא יותר גדולה מאשר שאני אלך בדרך של הלל, ואני אשים את הפוקוס על הטוב, ואני אנסה לראות איך אני מספחת את הרע אפילו אל הטוב. גם אם לפעמים אני לא יודע לדייק שם 100%, הסכנה היא יותר קטנה. כי בגדול הוספתי יותר טוב בעולם. כן. לשלול כל דבר שהוא לא שייך אל הטוב. כן, להתעסק בשלילה. כן, כן, ממש, בדיוק. מה שאין כן מידת ההנוותנות. היא יכולה גם כן להיות נעתקת אצל כל אדם לפי ערכו. אפשר? לפי ערכו, כי אם זה כל אחד לפי כוחו. הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו.